שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, לא שלושה באמת, גרישה, אבל תכף יגלו את זה גם המאזינים ולא רק הצופים שלנו. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11, איתכם נהיה בשעה הקרובה, ויש לנו היום תוכנית מרתקת. אנחנו שמחים לארח כאן את גרגורי גרישה ספקטור, שהוא דוקטורנט להנדסת חשמל בטכניון, הוא פועל בהנחיית פרופסור מאיר אורן, ואיתו נדבר על פוטוניקה. תמיד אנחנו שמחים לארח כאן אנשים שעצם הנושא שהם מגיעים בגינו הוא לא ממש ברור, אבל אני מבין שזה קשור לפוטון, נכון?
כן.
מה זה אומר פוטון? אולי תתרחק יותר מהמיקרופון ואז ישמעו אותך ממש בפנטומימה. אוקיי.
עם אור אין לנו בעיה כזאת.
לא, זה אתה מיד תלמד אותנו, אבל בוא תדבר ממש למיקרופון. אתה רוצה רק במשפט אחד לספר לנו מה זה פוטוניקה, ואז נספר למאזינים וגם לצופים שלנו, שיש לנו היום תוכנית מרתקת, כפי שאני אומר בדרך כלל, אבל גם, אתה יודע מה, אני כבר בז'וונג, נדבר על מחקר חדש שקובע שפחממות מזיקות יותר משומנים. אם אתם שוקלים או מתלבטים בין פחממה לשומן, שומן מפחית את הסיכון, למות, כך זה מופיע, זאת אומרת שאם אוכלים מספיק שומן, לא מתים לעולם. גרישה, הרווח את הטיפ. וגם, לא, אבל מה שרציני במחקר הזה הוא שעדיף מסתבר לאכול שומנים ולא פחממות, וגם האנושות מסתבר מכורה לכדורים נגד דיכאון, זה לא נורא, אבל מה שכן נורא זה שזה כן משפיע על הדגים, ומיד נדבר על ההשפעה של חומרים שאנחנו בולעים ומגיעים לדגים בים, וגם נדבר על הכתב העברי קדום שהתגלה על בולות, לא תאמין, אבל על בולות. אתה מסוכן ודאי לשמוע מה זה בולות.
בדיוק.
מהי בולה? מדובר בבולות מסוף ימי הבית הראשון. לא סתם המילה הזו מזכירה את המילה בול, זה קשור למכתבים. אבל זה מסקרן וזה פרסום חדש של רשות העתיקות. וגם נציין 40 שנה למותה של המשוררת תרצה אתר, שאתה אולי לא יודע, אבל אתה מכיר שירים שלה. אתה רוצה להתחיל בלדבר על הפוטוניקה, או שאתה רוצה לשמוע על סוניקה קיפוד? כי החלטנו לפתוח את התוכנית שלנו תמיד בחדשות טובות.
סוניקה קיפוד?
כן, נכון. חמוד לא פחות ממך, גריש.
תודה.
אז שים לב. אנחנו מתחילים בחדשות טובות, כי מדי יום רבים מאיתנו מכירים את המשחק סוניקה קיפוד. הנה, נכון. הגיבור שלו הוא קיפוד מהיר במיוחד של חברת סגה. באמת קיפוד חמוד. גיבור של סדרת משחקים שגם הפכה לסדרת, לסדרה אמיתית בטלוויזיה. אז 20 שנה אחרי צאתו של אותו משחק מיתולוגי בחיכובו של אותו קיפוד מהיר, בחברה החליטו לשחרר חידוש למשחק הקלאסי, וזה מסמך את כל מי שזוכר בערגה את ימי סוניק, נוסטלגיה משהו. אפשר לשחק בקרוב עם אותן דמויות אהובות, סוניק, טיילס, נקלס, אז כמובן כל מי שיש לו מחשב וגם את שלל הפלטפורמות, זהו, המשחק הסתיים. יופי. מעולה. אז היקונו לסוניק בגרסה חדשה. כיף, אתה משחק במשחקי מחשב?
לא כל כך.
יופי,
הוא משחק שם?
הוא לא משחק.
או שסתם הצליל.
זה רק הצליל כמובן, אף אחד לא משחק כאן. אבל זהו. אוקיי, אז אפשר לפייד את האנדר ה... 8 ביט הזה, נכון? זה 8 ביט. אתה מכיר את המוסיקה הזאת?
כן.
ביט אחד? כן, 8 ביט. אוקיי, אנחנו רוצים לדבר איתך, גרישה, על פוטוניקה. מה זה אומר פוטוניקה? מהו אותו ענף שאנחנו לא מכירים? מכירים אינסטלציה, מכירים עורכת המשדר, ענת רחל אורי, מכירים את טכנאי ארן יומן. לא מכירים פוטוניקה.
אז זה כמו אינסטלציה, רק של אור.
זאת אומרת, צינורות וסתימות בקיור?
בין היתר.
אוקיי, מה זה באמת פוטוניקה?
אז בגדול, כמו ש... כאילו אם אומרים אלקטרוניקה, אף אחד לא נרתע מזה, כי כולם רגילים למוצרי חשמל בידיים שלהם.
אתה אומר אלקטרוניקה, אף אחד לא מקבל התקף לב, אבל פוטוניקה זה מוזר.
אז באלקטרוניקה מדברים על אלקטרונים, שזה איזה שהם חלקיקים שאפשר לחשוב עליהם, שהם חלקיקים של חשמל, כן? זה משהו שנושא מצען חשמלי, וכולם פחות או יותר שמו על זה, נושא זרם.
אלקטרונים זה אותו רכיב שנמצא בכל אטום בעצם, נכון? שמקיף את הגרעין.
כן, 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 ובכל חומר זה קצת שונה, כן, מתכות מוליכות את זה, יש לנו אלקטרוניקה, טלפונים, מיקרופונים.
זה כבר אלקטרונים חופשיים יותר, נכון? אלה הם מה שנוסעים מאטום לאטום אחר. אוקיי.
כן, אז מזה אף אחד לא נרתע.
אז זה אלקטרוניקה, אתה מדבר על פוטוניקה, מה זה אומר?
פוטוניקה, מדבר על, אפשר לחשוב על חלקיקים אחרים, פוטונים, שזה אפשר בצורה כללית להגיד שזה חלקיקים של אור.
זאת אומרת, פוטון הוא חלקיק של אור. ועכשיו, זה באמת מעלה את השאלה, האם אור הוא גל או חלקיק? זו שאלה עתיקת יומין. האם אור, הרי אנחנו חושבים על אור קודם כל כגל אלקטרומגנטי, הוא גל, נכון? כן. ואתה בא וטוען שמדובר בחלקיק. אז האם נטרפה עליך דעתך, אדוני ואדוני?
דעתי נטרפת עליי כל יום במסגרת המחקר. כל יום אני לא מבין משהו, ואני חושב שזהו נגמר.
אוקיי.
אבל עכשיו לא. בגדול, אז הוא שניהם, תלוי על מה מסתכלים.
זאת אומרת, אור הוא גם חלקיק וגם גל, וזה בעצם, זו הדואליות של האור. האור הוא דו-פייס, הוא דו-פני.
גם אלקטרון, הוא גם חלקיק.
כן, שזה עוד גילוי, זה גם מדהים.
כן, אז...
אבל עכשיו בכלל הפכת אותנו. אז אוקיי.
לא, אבל... בגדול, רוב התופעות שקורות לנו, רוב התופעות שאנחנו משתמשים בהן, אנחנו משתמשים באור כגל ולא כפוטון, כחלקיק. יש תורה שלמה של מכניקת הקוונטים, שבמקרים מסוימים מתקפה, כשיש מעט, מעט מאוד מהאור הזה, או...
כשרק נספר למאזינים ולצופים שלנו שאין צורך להיבעל מהביטוי מכניקת קוונטים, קוונט זה בעצם קוונטיטי, זו כמות. הכוונה היא לכמות של חומר או של אור. לא צריך להיבעל מזה, זו פשוט התייחסות לאור כחלקיק או ככמות, כמנה של אור. אוקיי, בבקשה.
אז באופן סופר כללי, אפשר לחשוב על זה שאם אנחנו מדליקים איזושהי מנורה, אז יש לנו אור שנפלט הרבה ממנו, כמו המנורות האלה כאן במשרד, הוא... מתייחסים אליו כגל. עכשיו, אם אנחנו נתחיל לסובב איזשהו דימר כזה דמיוני, שיתחיל להקות, להקות, להקות את המנורה, באיזשהו שלב, לפני שהיא נכבד, וממש שברי שנייה לפני שהיא נכבד, יהיה לנו עדיין איזשהו אור שנפלט לשם, ואז במקרה קצה הזה, אפשר לחשוב כאילו שחלקיקים או קוונטות בודדות של אור נפלטות.
מעניין.
עכשיו, אפשר ללכת לתחומים כאלה, שתחומים כאלה של...
אבל אוקיי, אז בהנחה שהתייחסת לאור כקוונט, או לא משנה, כחלקיק, או כפוטון, מה, איך זה עוזר לי? האם מה שמקיף אותי כאן מסביב עשוי מאותה תיאוריה, או זה קשור לאותה תיאוריה?
אז פוטוניקה, אמרנו מה זה פוטוניקה, הגדרנו, כאילו, אמרנו שאור יכול להיות גם חלקיק.
כן.
פוטוניקה זה שם פשוט בשביל להבדיל
אותו. שימו לב, חברים יקרים, החלקיק הבסיסי ביותר של אור, וזה גם קשור למכניקת קוונטים, הוא פוטון. חלקיק של אור. ואור הוא גם גל וגם חלקיק. אוקיי, האם זה משפיע על החיים שלנו?
מאוד. כל מה שאתה פחות או יותר עושה, עובר בצורה כזו או אחרת דרך אור. עכשיו אנחנו...
אני עובד בחדר חושך, זה קשור לאור? לא, סתם, אני צוחק.
כן.
אוקיי, בבקשה.
חדר חושך קשור לחושך, זה חוסר אור.
נכון, זה צודק. קשור, אוקיי.
ועכשיו גם כמה חושך שם. פה חשוך אם תסגור את האור, אבל יש...
אגב, חדרי חושך בעבר, כשפיתחו פילמים בחדרים חשוכים, עדיין הייתה שם נורה אדומה, וזה גם כן קשור לתורת האור שאתה תדבר עליה, כי לכל צבע הרי יש אורך גל שונה, או תדירות שונה,
כן,
נכון?
זה נכון.
אוקיי, אז בוא נחזור רגע, אני קטעתי אותך, אז בבקשה, כן. בוא תמשיך לדבר באמת על... אז, איך זה משפיע עלינו?
אז פוטוניקה, שוב, פוטוניקה לא מתעסק רק באופי החלקיקי שלו, אלא הרבה, אפשר להגיד גם בעיקר, בכלל אור, מה אפשר לעשות, כמו שאלקטרוניקה מתעסק בכל הנדבכים של...
אז בוא באמת, זו שאלה טובה גרישה. מה קשור לאור והוא משרת אותי טכנולוגית? כי הרי אנחנו רוצים לשעבד כל טכנולוגיה לטובתנו ולנצל אותה עד שנעצום את העיניים.
נכון, אז חוץ אז המחקר
מה מפה מסביב? אני אתאר עבור המאזינים, אני יושב כרגע בחדר מקר משהו, עם מחשב, האם משהו פה במחשב הזה שנמצא כאן באחבר, אני אוקיי, מרים לך להחתה.
נכון, נכון. אז ספציפית, אכבר הוא באופן ישיר, כן, אכבר שלך הוא אופטי, יש שם איזשהו
כן.
לד שמאיר, יש איזושהי עדשה שמפקס אותו על איזשהו גלאי, או מסך קטן.
זה אור, ובאמצעות האור, אכבר יודע איכן
כן,
אני נמצא.
הוא יודע לאן זזת ולאיפה אתה נמצא. עכשיו, זה באופן ישיר לאור. חוץ מזה, כן, יש לנו פה מנורות. גם כאן יש לנו איזשהם לדים באיזשהם צבעים שמאירים אותם. יש לנו פה מצלמות שמצלמות אותנו.
נכון.
שם יש גלאים שלוקחים אור, קולטים אותם, הופכים אותם לחשמל, משדרים אותם בשידור. השידור הזה...
זאת אומרת, יש גלאי שמתרגם בעצם, נכון,
לחשמל.
את האור לחשמל, נכון, באמצעות כן. ה-CCD, שם יש איזה צ'יפ שאיכשהו מאבד את המידע הזה למידע
כן.
חשמלי.
למידע חשמלי שאחרי זה איכשהו עובר. עכשיו, אם הוא עובר מספיק
להיות
רחוק...
גם דיגיטלי, אני משער.
למשל, אם שומעים אותנו בארצות הברית,
כן.
אז המידע הזה עובר דרך אור. בסופו של דבר, מחשמל מתורגם בחזרה לאור, ונשלח דרך סיבים אופטיים לאלפי קילומטרים.
אז זהו, אז זו נקודה מעניינת. אתה אומר שכל שימוש בסיבים אופטיים, כשאנחנו מדברים על סיבים אופטיים, הכוונה היא להעברה של אור. זאת אומרת שמידע, חלק מהמידע ברשת האינטרנט, עובר באמצעות אור.
כן, ואפשר, כאילו לפעמים כבר אפשר להגיד שכמעט כולו, כן, רובו המוחלט, בעיקר למרחקים ארוכים.
מה היתרון בלהעביר מידע באמצעות אור? מה רע בחשמל? מה רע בכבלים?
היתרון הוא קצבים, כן? אז תדירות של אור היא 10 ב-14 הרץ, כלומר זה 100 טרה הרץ. הרץ זה כמה תנודות אור עושה בשנייה.
בשנייה, אז כמה זה?
10 ב-14 הרץ. כפול בערך 100.
כשמיליארד זה 10 בתשיעית, אז זה 10 ב-14.
זה מאות טרה הרץ. בסדר? עכשיו...
זאת אומרת, זה קל יותר להעביר מידע באמצעות אור.
כמו שאנחנו ברדיו עכשיו משדרים, אנחנו משדרים ב-100 מגה הרץ. בסדר? זה 10 בשישית, 100 כפול 10 בשישית. זה התדר נושא של המידע שלנו. על התדר נושא הזה.
כגל רדיו.
כגל רדיו. אנחנו מלבישים איכשהו בכל מיני שיטות תפנון, כן? את המידע של הקול שלנו, והוא מתקדם. עכשיו, כמות המידע שאנחנו יכולים להלביש, היא באיזשהו מובן קשורה לתדר שבו הגל הנושא שלך מתנדנד. אז האור זה אחד, זה הדבר שמתנדנד הכי מהר. עכשיו, חוץ מזה, גם אלקטרוניקה יכולה
להתנדנד. זאת אומרת, מתנדנד הכוונה היא לחוזר על עצמו, נכון?
כן, אפשר לדמיין את האור כאיזשהו שדה חשמלי, שכשהוא מתקדם במרחב, או באיזשהו תווך, אז יש לו איזושהי מחזוריות מסוימת. הוא מתנדנד גם בזמן, ובו תצורה גם במרחב.
כמו כל גל אלקטרומגנטי, נכון?
כמו כל גל אלקטרומגנטי.
גל סינוס כזה, כן.
כמו גל רדיו, כמו גל זה.
אבל אתה דיברת באמת על סוג של, בואו נשתמש במילה שהיא קצת טרנוף, אבל לא נורא, אפנון. אנחנו לוקחים איזשהו תדר, או גל, כל גל, מסוג גל רדיו, או גל אור, ואנחנו משנים אותו כך שאנחנו מעמיסים עליו מידע, את הקול שלי, או את הקול שלך, תמונה וכולי, לא?
כן, אז דרך הכי בסיסית שאתה יכול לחשוב על זה, שני אנשים עומדים על מגדלים מרוחקים, בחושך, לאחד יש פנס, או לשניהם יש פנס, והם צריכים לתקשר. אז הדרך הכי פשוטה...
מעבירים מידע באמצעות אור.
הוא מדליק ומחבא אותו, מדליק ומחבא אותו.
כמו מורס.
כמו מורס למשל. עכשיו, זה דרך נורא פשוטה. יש דרכים יותר מורכבות. אפשר להתחיל את זה, כאילו, כמה מהר. הם עם האצבע שלהם יכולים להבהב, לא כל כך מהר. עכשיו אתה שואל, עם מה? ואז יש מגבלות פיזיקליות אוקיי, יש לך תדר נסע של כמה מאות טרה הרצים. כמה מהר אתה יכול להבהב אותו?
מעניין.
כן, קשור לתדר שלו.
זאת אומרת, בעצם מחשבים מתקשרים באמצעות סוג של מורס כשהם מהבהבים מאוד מהר. האצבע שלהם מהירה מאוד.
כשהם בתוך המחשב, ברוב המחשבים שלנו, מתקשרים בתוך חשמל, שגם מהבהב, יש כל מיני טרנזיסטורים שאנחנו מכירים, שהם ממדגים או מאפיינים, עושים און-אוף, און-אוף, ומעבירים את ה-1-0 הלוגי הזה. כשאנחנו רוצים להעביר את זה באמצעות אור, אז אנחנו מהבהבים את האור בצורות כאלה ואחרות, לא חייבים להבהב אותו.
כן.
ואז, בגלל התדרים הגבוהים של האור, אפשר להלביש הרבה מידע. חוץ מזה, אור באורכי גל שונים, יש לו תכונה כזאת שהם לא מדברים אחד עם השני. תיקח חלקיק של אור או פוטון או איזשהו גל באורך גל מסוים, נגיד אדום, קח אור באורך גל ירוק, תשים אותם באותו ערוץ, הם לא מדברים אחד עם השני.
רגע, קודם כל הזכרת שבעצם לכל צבע יש אורך גל שונה או תדירות שונה. כשאנחנו מדברים על צבע, באופן כללי אין דבר כזה במציאות צבע. זו פרשנות של המוח שלנו לאורך גל או לתדירות שונה של אור, נכון? אין ירוק בטבע, אין אדום בטבע, אתה רואה.
זה שאלה כבר של יותר פילוסופית, האם יש או אין.
אתה לא רוצה להתעסק בפילוסופיה.
אבל... כאילו, אם אתה...
זה פשוט אורך
ירוק בצבע, אתה קראת לו פשוט ירוק.
אוקיי, בבקשה.
יש איזשהו צבע שדברים פולטים, ויש איזשהו צבע שדברים קולטים.
כן, אבל צבע, באמת, כפי שאתה אמרת, זה באמת תדירות של גל אור.
כן, זה תדירות של גל אור שמתורגמת, כאילו, דרך מהירות האור לאורך גל. ואז נוטים להגיד שאורך גל, כל אורך גל קשור לצבע מסוים.
אוקיי.
אז בצבעים שונים, כמו שהאנשים עם הפנס עומדים, יכולים להבהב אותו, אז בצבעים שונים אתה יכול להעביר מידע באותו ערוץ, כלומר יש לך פנס אדום, ירוק וכו'.
כי הם לא סותרים זה, הם לא עולים זה על זה. מעניין.
עוד שאנחנו יודעים שאם תיקח שני אלקטרונים למשל ותשים אותם אחד על השני, אז הם יידחו.
מעולה. אז ממש עוד מעט אנחנו נדבר על הפרקטיקה של כל הדבר הזה, כמו למשל גלימת העלמות. גרישה, אתה הבאת לכאן גלימת העלמות, ואתה תיעלם כאן באולפן. אנחנו כמובן נתאר את זה עבור המאזינים שלנו שיקנו את העובדה שאתה נעלם. והצופים שלנו יראו את גודל הבושה כשאתה לא תצליח להיעלם.
כן, אני אעלם בעיקר בשירים.
בשירים לטובת... כי אתה שותה הרבה מים פה.
כן. כדי,
אוקיי, להתגבר על ההיסטריה פה. התחלנו לדבר על היחידה הבסיסית ביותר של אור, פוטון וכו', אבל אתה נראה עייף טרוט עיניים. מה מסביר את העובדה שאתה עייף, מלבד העובדה שקמת היום במיוחד לתוכנית? אפשר לומר לך מזל טוב, כמובן.
כן, קצת באיחור, אבל כן, תודה. תודה רבה.
כן, אנחנו מתנצלים שהכרנו אותך רק אתמול, ובכל זאת. מה קרה? נולדה לך ילדה, לראשונה.
לראשונה.
בת 3 חודשים.
כן, 3.5 חודשים. מייצ'קה קוראים לה, מאיה.
מייצ'קה?
מאיה, מאיה.
אתה אומר על גרישה מייצ'קה, זה כאילו, אתה מתעקש על...
כן, כן, שם כזה.
מאיה.
מאיה.
אוקיי.
אז אם נוכל לשים לשיר של...
השיר האחרון היה הכי ילדותי שיהיה לנו היום.
השיר ילדותי, השיר שנקרא מאיה.
אתה צודק, אבל זה קצת אחד לאחד. בכל זאת אנחנו רוצים להפתיע אותך, אנחנו כמובן ידענו שיש לך ילדה, והמפיקה ענת רחל אורי הצליחה להביא אותה בדרך לא דרך לאולפן, הנה היא פה. סתם רציתי שתהיה לך תקווה. אוקיי, אבל אגב הילדה שאתה מגדל, סליחה, או לא מגדל, ולא אגב, כדורים נגד דיכאון. שים לב, חוקרים אמריקאים מהאוניברסיטה של מדינת ניו יורק, וחוקרים מתאילנד טוענים, השימוש ההולך וגובר של בני אדם בתרופות נגד דיכאון משפיע על התנהגות דגים ופוגע ביכולת של הדגים ללכוד טרף וגם ביכולת שלהם להתרבות. שימו לב, אנחנו לגמרי לא, זה דבר מאוד חשוב, כדורים נגד דיכאון, וזה הכרח, הוא משפר איכות חיים של מיליוני אנשים, באמת דבר שבעיניי הוא פריצת דרך. אבל אנחנו מדברים על ההשפעה של אותם כדורים על בעלי חיים שנאלצים להתמודד עם הדבר הזה כי הוא נשטף למים. הכוונה היא לדגים כמובן. אנחנו רוצים לציין שהמחקר פורסם בכתב העת Technology and Environmental Science. אז אנחנו רוצים לבדוק מה הקשר בין תרופות נוגדות דיכאון של בני אדם להתנהגות של דגים. האם סתם הדגים מצאו תירוץ לעצלות שלהם?
יכול להיות שזה מכניס אותם לדיכאון דווקא.
ואז הם לא רוצים להתרבות. כן, לא רוצים. מעניין, אבל זה אמור הפוך, כן, להוציא אז... אותם מהדיכאון.
הם דגים.
טוב, אולי בקרוב גם לא נצטרך לבלוע או ליטול כדורים כאלה, כי נוכל לאכול דג באיזושהי פודיה, וגמרנו. נכון. ונהיה מפוצצים בכדורים נגד דיכאון. אנחנו רוצים לשמוע על ההתנהגות המוזרה של הדגים בעקבות חומרים נוגדי דיכאון, שאיכשהו מחלחלים למים, מפיה של דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת של מכון דוידסון. שלום לך.
בוקר טוב.
אז מה קורה לדגים, ומדוע הם לא רוצים להתרבות? איך זה קשור לכדורים נגד דיכאון של בני האדם?
אז המחקר החדש ב-Environmental Science and Technology, אגב, זה כמעט מה שאמרת, אבל זה קצת שונה של המילים.
כן, כי זה נשברה פה שורה, בכל העברית והאנגלית. אוקיי, בבקשה. כן, האנד גם הפך הכל. בסדר, אני מתקן.
אז הוא הסתכל בעצם על פשוט המצאות של כל מיני מולקולות מזהמות אצל במים ואצל הדגים. הם בדקו את זה בנהר ניאגרה, שזה הנהר שבו יש את מפלי הניאגרה. אבל הם גם אומרים שזה, מה שיש שם יש בהרבה מאוד נהרות אחרים, שזה בעיקר הזרמה של שפכים מטופלים מכל מיני מפעלים, ופשוט ממפעלי שופכים. זאת אומרת, הם מקבלים את ה... צועה והשתן של בני אדם, בסופו של דבר.
הדלקת אותנו.
כן, זה מאוד מאוד כיף.
אבל הנה אנחנו, בדרך כלל אנחנו מתמודדים עם כל מיני שאלות מתחום איכות הסביבה, והנה אנחנו מגלים שזה שאנחנו מזהמים או נפטרים מהשפחים שלנו לתוך ים, זה פוגע בנו, כי אנחנו אוכלים את הדגים האלה.
אז כרגע לפחות, עד כמה שאנחנו יודעים, אין בעצם שום סכנה בלאכול את הדגים האלה. הכמויות שיש שם הן מספיק קטנות בשביל שזה לא יהיה ממש משמעותי בשום צורה שהיא. מה שהם יותר מודאגים זה באמת ההשפעות של המזהמים על הדגים עצמם, על ההתנהגות שלהם, שבעצם יכול להיות לזה השפעות ארוכות טווח, ולהוביל למשל לזה שזה אומנם יהיה בטוח לאכול את הדגים, אבל לא יהיו דגים לאכול. בגלל שהם לא יתרבו מספיק, והם לא יברחו מתרפים.
אז יהיה דג אחד שנצטרך לחלוק בו.
כנראה,
זה כמו קינוח במסעדות שהם מביאים מלא כפיות לכולם.
בדיוק.
אוקיי, אז מדוע הדגים, איך החומרים האלה? אנחנו יודעים שמדובר בחומרים שהם מעכבי ספיגה, לפחות אני משער שמדובר בדור החדש של הכדורים נגד הדיכאון, שהם מונעים או מעכבים את הספיגה של הסרוטונים במוח שלנו. איך זה גורם לדגים לשנות התנהגות? איך זה משפיע עליהם וגורם להם לא להתרבות?
אז משפיע, באופן עקרוני, החומרים האלה יכולים להשפיע על מוח של כל... בעל חוליות, שזה כולל גם דגים, בדרכים שלפעמים אנחנו לא ממש יכולים לצפות אותם. המחקר הזה דווקא לא עתק בהתנהגות, הוא פשוט הסתכל וראה שיש שם את החומרים האלה, שכנראה מגיעים לשם פשוט משתן של אנשים שלוקחים את התרופות.
אוקיי.
אבל מחקרים כותבים שהסתכלו על התנהגות, ראו שבאמת הם משנים את התנהגות שלהם, משנים את התנהגות האכילה שלהם, ובעיקר לא בורחים מתרופים, כמו שהם עשו קודם, אז איכשהו משבש להם את האינסטינקטים של לברוח מטרופים.
מעניין.
לא יודעים בדיוק איך זה משפיע על זה, אבל יודעים שיש לזה השפעה. עכשיו, הכמויות שנמצאו במחקר הזה, הן לא מגיעות לכמויות שיראו שיש להם השפעה על ההתנהגות עדיין, אבל מה שהם מציינים זה שהכמויות במוח של הדגים היו יותר גדולות מאשר הכמויות במים מסביבם, לכמה סדרי גודל. מה שאומר שהם בעצם לוקחים את זה וזה מצטבר אצלם לאורך זמן.
Mm.
אז זה מצטבר אצלם לאורך זמן, ואחרי עוד כמה שנים של חטיפה לחומרים האלה, זה בהחלט יכול להשפיע על ההתנהגות שלהם, יכול להיות שזה גם משפיע כבר היום, אנחנו פשוט...
בעצם אנחנו הופכים את הדגים למין סוג של סטלנים, לא אכפת להם מכלום,
לא אכפת להם מכלום, לא אכפת להם מהטרופים שלהם.
אז אנחנו שמחים יותר והם עצובים יותר. בעצם הם לא עצובים, הם סתם פסיבים.
הם עצובים, אבל הם פשוט לא כל כך מותאמים לחיים כמו שהם אמורים להיות.
מי היה מאמין שהאדם ישפיע ככה לטבע ויפגע? אוקיי.
ההצעה שלהם זה כמובן, כמו שאמרת, זה השימוש בנוגדי דיכאון שהוא הולך ומתגבר בצפון אמריקה. ובכלל, כמו שאמרת, הם לא מציעים כמובן להפסיק שימוש בתרופות כאלה. זה אגב לא רק נוגדי דיכאון, אלא גם אנטי-היסטמינים, שזה תרופות נגד אלרגיה, שאני למשל לא מצוות לצאת מהבית באביב בלעדיהם. אז okay. דברים שאנשים ימשיכו להשתמש בהם, בלי שום ספק. אבל הם מציינים למשל שיש מפעלים שעושים טיהור של מי שופכים, הם מתמקדים ולמשל בהוצאת כל מיני מתכות וכל מיני מזהמים כאלה.
אבל לא את החומר...
והם פשוט מתעלמים כן. מהחומרים האלה, כן. שלמרות שיכולה להיות להם השפעה ביולוגית מאוד רצינית, ושכנראה שפשוט צריך לשים יותר לב לחומרים כאלה, ולהתחיל לכוון את הטיהור שישפיע גם עליהם, שיוציא אותם מהמים לפני שהם נשפחים לנערות שלנו.
אוקיי, זו נקודה למחשבה. את משערת, וזו כבר השערה, שבאמת יהיה אפשר לטהר את השפחים האלה מהשרידים של החומרים הללו, שכנראה לא מתפרקים לנו ממש בגוף, נכון?
אז חלק מה שמצאו זה בעצם החומרי פירוק של החומרים האלה, אבל גם להם יכולה להיות השפעה.
זאת אומרת, כן, החומרים האלה, כן, חומרים שהם נוגדי דיכאון, כן מתפרקים לנו בגוף, אבל כן. תוצרי הפירוק האלה הם אלה שמשפיעים על הדגים.
גם וגם. אז
מעניין.
מה שמצאו זה גם את החומרים עצמם וגם את תוצרי הפירוק שלהם.
גרישה, תקשיב, זה... בין אם אתה אוכל דגים ובין אם אתה בדיכאון, שווה לך להקשיב. ובין אם גם וגם.
כן, מעניין איך הם הגיעו לשאלה הזאת בכלל, איך הם הגיעו לחפש את החומרים האלה בדגים, האם הם גורמים, כאילו, זה מעניין.
חיפשו דגים, ראו דגים בדיכאון.
בדיכאון.
עשו אחת ועוד אחת. עוד שהם לא ממש בדיכאון, אבל כן, טוב, אני משער שההשפעה של החומרים האלה על בעלי חיים היא אחרת מאשר על בני האדם, לא המוח שלהם עובד קצת אחרת.
הוא עובד קצת אחרת, אבל יש לזה עדיין השפעה. ומה ששאלת קודם, הם מציינים גם במאמר שיש דרכים לעשות את זה. כן, יש שיטות שאפשר להוציא את החומרים האלה מהמים, וצריך פשוט השקעה ורצון וכסף לעשות את זה.
מעניין, אז, אבל אין חשש. קודם כל, הדברים האלה נבדקו לא בישראל, נכון? אמרנו שזה...
נכון.
לא בישראל, ובכל זאת, בישראל יש סכנה דומה?
יש השקיה למשל במי קולחין, שלפני כמה זמן מתפרסם שאנשים שאכלו פירות במי קולחין, אז נמצא אצלם בשדן כל מיני חומרים של קשורים לתרופות שהם לא לקחו.
זאת אומרת, בעגבנייה שאני אוכל יש תרופות. מעולה.
צריך לציין שזה היה בכמה וכמה סדרי גודל נמוך מהרמה הבטוחה.
לכן אומרים שירקות ופירות בריאים, הם מפוצצים בתרופות.
אפילו אם הם מושקים במי קולחין, הם עדיין בריאים, וכדאי לאכול אותם.
כן.
ואז לפחות כמה שאנחנו יודעים כרגע, ואפילו אם לקחת מרווח ביטחון ולהסתכל על כמה סדרי גודל מעל, אין שום בעיה לבני אדם באכילה של הדגים האלה, למשל.
אין בעיה?
פשוט בעיה פשוט לדגים עצמם ולשאלה עד כמה זמן יהיו לנו אותם למאכל.
זה נכון, ובאופן כללי אנחנו כמובן ממליצים פחות לצרוך בעלי חיים כמזון, ויותר להתמקד באכילה של צמחים. מה אתה אומר, גרישה?
שאמרת קודם שלאכול שומן זה בריא.
נכון.
אז אנחנו קצת בבעיה.
כן, יש שומן גם, לא תאמין, אבל יש שומן גם בצומח.
יש גם שומן צמחי.
והוא בדרך כלל גם טוב יותר או בריא יותר. טוב, אנחנו רוצים להודות לך מעומק הלב על השיחה הזאת. תודה רבה לדוקטור יונת שחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת של מכון דוידסון. תודה רבה. ולהתראות, אנחנו ממשיכים, כמובן שהכנו לך דג לאכול, עם חומרים שהם נוגדי דיכאון, אז על...
עם חביתה כזאת, על הבוקר.
חביתה על הבוקר. רגע, אני רוצה לדבר איתך ברשותך על נושא מסקרן שאתה כן קשור אליו, והוא גלימת ההיעלמות. אתה עוסק באור, ואחד הפיתוחים שמדי כמה חודשים מדווחים עליהם בתקשורת, הוא גלימת של היעלמות. גלימה שאיכשהו מאפשרת לנו לא להיראות בשדה הקרב העתידי.
זה נכון, זה הסיפור שאליו רוצים להגיע.
כן, תמיד מזכירים את זה בתקשורת.
כן, אז בשביל לקדם מדע צריך איזה שהן מטרות לשאוף אליהן, זו נשמעת מטרה מגניבה.
זאת אומרת שזו מטרה, עדיין לא הגשמנו את זה.
יש קבוצות שעובדות על הדברים האלה, ויש הישגים קטנים יותר מעדיין להעלים בן אדם, או איזושהי גלימה גמישה כזאת, אבל כן מצליחים להעלים חפצים בצורה כזאת או אחרת, בגדלים של מילימטרים, מטבעות אולי, דברים קטנים. והמשמעות של להעלים היא גם, צריך להבין שהלהעלים הזה הוא בדרך כלל תלוי בזוויות, תלוי באורכי גל, זה לא עוד להעלים מושלם כזה. אין שום הגבלה פיזיקלית עקרונית ללמה שזה לא יכול להיות. זה אחד
איך זה עובד? מה העיקרון שעומד בבסיס גלימת העלמות כאילו היינו הארי פוטר?
כאילו היינו הארי פוטר, כן. אז בגדול זה איזשהו פלגשיפ, פרויקט פלגשיפ כזה של תת תחום שלם, שנקרא מטה חומרים.
מטה חומרים. שזו נקודה מעניינת, שווה לכם גם לקרוא על הנושא הזה של מטה חומרים. אלה חומרים שאנחנו מכירים מהיום-יום, אבל קצת מסודרים אחרת. מה זה אומר מטה? מה שם מטה? תגרישה.
אז מטה זה מילה שאני חושב או יוונית או משהו או לטינית שאומרת מעבר.
מעבר, כן? יותר.
מעבר, יותר מסתם החומר.
אולטרה.
מטה.
מטה. מטה. לא, אולטרה מטה.
כשימאס לנו מהמטה יהיה אולטרה. עכשיו כבר יש אולטרה פאסט אופטיקס, כי זה כבר לא... אוקיי.
הגלגת. כן, מטה חומרים. אז מדוע הם מטה?
אז מטה חומרים, כי אנחנו לוקחים, כאילו, בתחום הזה, אנחנו לוקחים חומרים שקיימים, יש טבלה מחזורית, כימית, יש הרבה חומרים שנגישים לנו
מהטבע. כן, יש יסודות שאנחנו מכירים.
אין שם יסודות, לוקחים אותם, ועל ידי יצירת מבנים, מבנים מאוד קטנים על החומרים האלה, או יצירת מבנים מהחומרים האלה,
כן.
יוצרים פונקציונליות חדשה, מקנים לחומרים האלה
זה,
פונקציונליות.
זה משהו מדהים, לוקחים את אותם חומרים שאנחנו מכירים, מהטבלה המחזורית, מהטבע וכו', שזה אומר אותו דבר, אבל מסדרים את החומר קצת אחרת, בדוגמה אחרת, נכון? במין מחוררים את החומר, יוצרים דוגמאות.
או שיוצרים, כן, תבניות על החומר באמצעות שונות, מכשירים כן. של... נאנו-טכנולוגיה.
ומה הצורה החדשה של החומר המוכר והישן? מה זה גורם? מה אני מרוויח מיצירה של, לא יודע, שבחה חדשה, של סוג שונה, של צורה חדשה בעצם?
אז בגדול, אתה מקבל...
זה אותו חומר צורה חדשה, כן.
זה צורה חדשה, או שילובים שלהם חדשים, או איזה שהם תובניות. אם אתה עושה את הארגונים האלה בצורה נכונה, מהנדס את השילובים שלהם בצורה נכונה, ובצורה שהגדלים שאנחנו מדברים עליהם, של השינויים שאנחנו עושים, הם ב גודל שהוא הרבה יותר קטן מאורך הגל של האור. כמו שדיברנו קודם, אורך גל של האור זה המרחק שבו האור עושה, חוזר על עצמו בעצם.
אוקיי, אז באופן, מה זה גורם?
מה שזה גורם, שבאופן אפקטיבי, האור מרגיש חוץ מהתכונות של החומר שאותו חרצנו או ציירנו עליו ועשינו ממנו תבניות, הוא מרגיש את התכונות האפקטיביות של המבנה. ואז הוא יכול, כן, גלים, יש התהפכות, אז הוא מגיב...
התהפכות.
כן, הוא מגיב עם המבנה.
כן, בבקשה.
הוא מגיב עם המבנה בצורה שהוא לא היה מגיב אילולא היה שם המבנה.
זה גורם, זה עושה כל מיני דברים לאור, שהחומר בתצורה הטבעית שלו לא גורם לאור.
כן, ואז זה משנה את הצורה שבה האור עושה אינטראקציה, ואנחנו יכולים להקנות ככה לחומרים תכונות שאין בטבע.
שאתה דיברת איתי לפני השידור על אפשרות ללכוד אור. ממש כמו שהנסיך הקטן היה לוחד קרני אור באמצעות הרשת שלו. ממש אפשר ללכוד אור.
כאילו אפשר... אחד הדברים שאתה רוצה לעשות לאור, למשל אם אתה רוצה להפוך אותו לחשמל...
לתפוס אותו?
אז אתה רוצה לתפוס אותו ושהוא ייבלע באיזשהו מקום. אתה היית שמח אם אתה יכול לתפוס אותו.
אוקיי.
למשל בסיבים שדיברנו, אז כן, האור הזה...
אז אפשר לגרום לאור להישאר באותו מקום או לתפוס אותו?
אז אור בסיבים שלנו, במקום הפנסים של האנשים שהיו במגדלים, בתוך הסיב, הוא תפוס בתוך הסיב, שזה משהו בקוטר של עשירית השערה שלך, הוא תפוס לאורך אלפי קילומטרים והוא מתקדם דרך הסיב. אז אתה תמיד רוצה ללכוד את האור בשביל לתעל אותו למשהו. אם הוא רץ חופשי במרחב, הוא לא שימושי לך.
נכון.
אז תמיד אתה קודם כל רוצה ללכוד אותו. אחרי זה, האם אתה רוצה שהוא ייבלע או לשלוח אותו לאנשהו, אם זה סיב או אם זה איזשהו מערך אחר, אז קודם כל אתה רוצה לתפוס אותו.
ואפשר ללכוד אור? באותם מטה חומרים שדיברת עליהם.
אז אפשר תמיד אתה לוחד אור. במטה חומרים אפשר לשפר דברים. אפשר ללכוד אותו נגיד יותר טוב, מישהו נלכד בלי הדבר הזה. או אפשר לכוון אותו יותר טוב. אפשר ליצור צבעים חדשים. את כל התכונות של האור אפשר
שאגב, אנחנו גם נדבר על שבירה של אור ועל יצירה של צבעים באמצעות שבירה של אור, ואנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו וגם נמשיך לדבר על גלימת העלמות, ואנחנו גם נדבר על שבירה של אור. כולנו מכירים את אותה התופעה שאנחנו מכניסים כפית לכוס מים ואיכשהו נראה לנו שהכפית נשברת, למרות שלא הכפית נשברת אלא האור, נכון?
נכון, האור שמגיע אלינו מהכפית או משתקף מהכפית עובר דרך פעם אחת דרך המים, כן. בחלק העליון דרך האוויר, שניהם עוברים דרך הקוס, מגיעים אל הרעי.
ואז קורה משהו.
ואז בדרך של האור, בגלל שחלק מהכפית, מהאור שיצא מהכפית, עבר דרך מים וחלק לא, אז הם עברו דרכים אופטיות שונות. האור בתוך המים עבר דרך אופטית יותר ארוכה, במרכאות.
האור גם מעט, המהירות שלו משתנה? מה קורה לאור באמת במים?
ברמה גדולה, כן. בפועל, במים הוא כל הזמן, אפשר לחשוב על זה, שהוא כל הזמן נבלה ומוקרן מחדש. אז זה כבר לא אור נקי, כמו שהוא מתקדם בוואקום, אלא עושה איזושהי אינטראקציה עם החומר ומתקדם דרך החומר.
אגב, רגע לפני שנדבר עם חופר ברשות העתיקות על הבולות האלה, אתה, גרישה, ביקשת מאיתנו שנשמיע שיר, שמענו עכשיו שיר של תרצה אתר, ונדבר עליו בשעה הבאה. איזה שיר ביקשת לשמוע?
זה גם שיר שכתוב קשור לאור. זה איזשהו שיר ילדות שלי שנקרא סול נשקה.
סול נשקה, סול זה שמש, ונשקה זה כל מילה ברוסית נגמרת בנשקה.
בנחמדות.
שמש חמודה שלי.
כן, שזה מקור האור העיקרי שלנו.
שמש, של להקת דמו, נכון? אנחנו באמת השגנו את השיר הזה? לא, אין, השיר לא קיים בשום מאגר. אבל אנחנו נחפש אותה, אנחנו מבטיחים לך, אנחנו מיד נאתר את סול נשקה, או שנאתר את להקת דמו. שוודאי יושבת בבית או מתחבט מפני השלטונות.
אני חושב פרשו מהעסק.
התפרקו ועברו לעוני.
כן, זה מה שיש שם.
אוקיי. טוב, אנחנו נדבר עכשיו על בולות. אוסף של בולות שהתגלה בחפירות עיר דוד, שופך אור על החיים בירושלים הקדומה. הכוונה היא לירושלים מאזור סוף ימי הבית הראשון. ומה היה בירושלים הקדומה? לא תאמינו, בירוקרטיה. זה מה שמצאו שם. אגב, חלק מהבולות נושאות כתב עברי קדום. זאת אומרת, יש עברית על אותן בולות, והפעם זה באמת אמיתי, לגמרי כתב עברי על בולות, הכל אמיתי. את הדברים האלה פרסמו ברשות העתיקות. כפי שאמרנו, בולה או בולות זה סוג של בולים. היו נוהגים לחתום מכתבים עם אותה בולה כדי שישימו לב האם המכתב נפתח או לא. זה סוג של כן.
זה היה טבעת כזה?
זו לא הייתה טבעת, אבל מי שיודע בדיוק, זו הייתה פיסת טין קטנה ששימשה בתקופות קדומות לחתימת מכתבים, אבל מי שיודע יותר טוב או טוב ממני להסביר על בולות ומה באמת מצאו שם, הוא דוקטור ג'ו אוזיאל, חופר ברשות העתיקות מרחב ירושלים. שלום לך.
בוקר טוב.
שלום, אנחנו שמחים מאוד לדבר איתך. אז בוא ספר לנו, אנחנו גם לא מכירים היסטוריה, וודאי לא מכירים בולות. אז קודם כל, מה הן הבולות הללו, מאיזו תקופה הן הגיעו אלינו, ומה כתוב שם בעברית?
אז יפה, אז אני אסביר קצת על בולות. כפי שאמרת, בעצם בולות זה בעצם חתיכות טין, פיסות חומר, שהשתמשו בהם כדי לסגור מכתבים או חבילות. תחשוב בדומה, הרבה פעמים אנחנו רואים בסרט שמשתמשים בשעבה.
זה בדיוק מה שגריגורי, גרישה, אתה עשית, באמת כמו שחותמים מכתב בשעבה, נכון?
כן, ואז שמים את החותמת של הפקיד או של האיש, על 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 השעבה. אז פה זה לא עם שעבה, זה עם פיסת טין.
מה זה טין באמת? אני לא
טין זה חומר, כמו שעושים ממנו קרמיקה, רק שהוא לא עובר צריפה, ולכן שמים את החותמת, ואז ככה יודעים שהמכתב הוא חתום, ושהוא מגיע ליד, שוברים את הבולה כדי לפתוח את המכתב ולקרוא מה שיש בפנים.
כמו פקק חד פעמי כזה.
כן, אנחנו בחפירות עיר דוד במשך השנים התגלו מאות על גבי מאות של בולות, כולל הבולות שחפרנו בחפירה האחרונה של רשות העתיקות במדרון המזרחי, ביחד עם השותף שלי עוד תר חלף, אספנו עוד עשרות בולות לאוספים של הבולות שנמצאו בירושלים של ימי הבית הראשון, שמעידים באמת על מנהל מאוד מאוד מפותח של עיר הבירה של ממלכת יהודה.
אז בוא ספר לנו באמת מה גיליתם? מה אפשר ללמוד מהבולות האלה?
אז על הבולות קודם כל אפשר ללמוד שני דברים עיקריים. א', באמת כל בולה ובולה מוסיף לנו עוד שמות למאגר השמות של האנשים שחיו בירושלים, ולא רק שחיו בירושלים, אלא גם הם היו פקידים, היו בעלי תפקיד חשוב בירושלים, אז יש לנו אוסף של שמות, ולדוגמה על אחד הבולות שמצאנו, מצאנו שם מעניין, אחיאב בן מנחם.
אחיאב בן מנחם, וואו, עברי לגמרי.
נכון.
כן.
עכשיו, מנחם, אנחנו מכירים את השם מנחם, מהתנך, כאחד ממלכי ישראל, ואחיאב אנחנו לא מכירים מהתנך, אבל אנחנו כן מכירים את השם אחאב, שזה בעצם אותה משמעות, אותו שם, רק עם תוספת של יוד.
מעניין.
אחאב כמובן ידוע כאחד ממלכי ישראל הפחות אהובים על במקרא, אבל עדיין אנחנו רואים שיש שימוש בשמות של מלכי ישראל דווקא ביהודה של סוף ימי הבית הראשון, אחרי שממלכת ישראל חרבה, אנחנו יודעים שהיו אנשים שגלו מישראל וירדו ליהודה ונקלטו לתוך הערים, כולל ירושלים, וחלק מהם התברגו לתפקידים בכירים, ולכן אנחנו פוגשים שמות של שהם ידועים מממלכת ישראל בתוך יהודה.
וואו, רגע, אז אתה קודם כל בסרטט לנו תהליך שלא כולם מכירים אותו. אנחנו מדברים על שתי ממלכות נפרדות, נכון? ישראל ויהודה. כשיהודה מתישהו פשוט פרשה, סליחה, ישראל דווקא היא זו שפרשה, היא ממלכה שנעלמה בסופו של דבר?
תראה, זה נכנס לדיון וויכוח מאוד סוער. על פי לפחות הסיפור המקראי, אנחנו מכירים את הממלכה המאוחדת, שזה בעצם דוד ושלמה, ואחרי מות שלמה יש פילוג, יש הפרדת כוחות בין ממלכת יהודה שקיימת בדרום, ולבין ממלכת ישראל שקיים בצפון.
רגע, סליחה על השאלה התמימה, אבל אני וגרישה במקור מממלכת יהודה או ישראל?
יהודה.
אז כן היינו פה פעם, אה? לפי הבולות האלה. זה לא סתם. אז כן היה ישראל שלנו. נו, אז מה רוצים מאיתנו? רישה, מה הם רוצים מאיתנו? יש בולות להוכחה שירדו מאיתנו. זה שלנו ומספיק עם השטויות. אוקיי, נמשיך.
בכל מקרה, אז אחרי הפילוג בעצם יש לנו שתי ממלכות. ממלכת ישראל היא הממלכה היותר גדולה והיותר פעילה, אבל היא ב-700... 23 לפני הספירה בערך נחרבת על ידי האשורים.
אוקיי.
וממלכת יהודה ממשיכה להתקיים עוד כ-140 שנה עד 586 לפני הספירה, שהבבלים פורסים את ירושלים ואת יהודה בכלל. בזמן, בפער שבין שתי התקופות האלו, אנחנו עדים לכך שחלק מתושבי ממלכת ישראל, אחרי שהממלכה שלהם נחרבה, יורדים דרומה ובעצם נקלטים לתוך ממלכת יהודה.
אוקיי. אז רגע, אני מנסה להבין או לסכם את העניין. אז אתם בחפירות מצאתם הרבה מאוד בולות, מצאתם שמות של אנשים שככל הנראה פיעפעו או הגיעו מממלכת ישראל לממלכת יהודה, ושם הגיעו לתפקידים מרכזיים.
נכון.
אוקיי, ומה, אתם ממשיכים לחפור שם ולמצוא בולות? זאת אומרת, נשמע שזה מקור להרבה מאוד מידע.
אז קודם כל, כרגע החפירה הסתיימה לפני כחודש, היא תחודש בחודשים הקרובים, אחרי קצת, כל חפירה כזאת דורשת גם תמיכות הנדסיות, ולכן אנחנו חופרים פרקי זמן, ואז עוצרים לפרק זמן מסוים, ואז חוזרים לשטח. החפירות בעיר דוד נמשכות כל הזמן, ומי שרוצה לראות את הבולות בעצמם יכול להגיע לכנס הקרוב ביום חמישי בערב.
אז בוא רק באמת ספר לנו על הכנס. ביום חמישי הקרוב יש כנס שאפשר, כל אחד יכול להגיע אליו?
אני חושב שזה בהרשמה, צריך להסתכל באתר האינטרנט של עיר דוד, אבל בעיקרון זה פתוח לקהל, ויש שם תצוגות של ממצאים אחרונים שנמצאו, הן מבית ראשון, הן מבית שני, וגם סדרת הרצאות מעניינת שמתקיימת באותו ערב.
די, איזה יופי. טוב, אז אנחנו מודים לך מעומק הלב, דוקטור ג'ו זיאל, חופר ברשות העתיקות מרחב ירושלים, ואם אתם מוצאים עוד בולות, נכון? אז עדכן אותנו.
אוקיי, 100%.
אותנו או את ענת רחל אורי, והיא תעדכן אותנו. תודה רבה לך על הדברים האלה. ואנחנו נמשיך לדבר על אור. גרישה, תן לנו בשורה תחתונה מה זה אור. אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה, ואז ניפרד מהצופים של כאן 11, אבל רגע, ספר לנו מה זה בכלל אור. מה זה אור?
אור זה, כמו שאמרנו, יכול להיות גל אלקטרומגנטי, יכול
להיות חלקיק. גל אלקטרומגנטי, אבל בגדול זה גל וגם חלקיק.
זה גל וגם חלקיק. אור זה מה שגורם לנו בעצם לחיות. אז מה ההבדל בין אור?
למה אור גורם לנו לחיות?
אם תרצה, הוא מעביר לנו, הקרינה האלקטרומגנטית מעבירה לנו את החום של השמש, גורמת לנו פה לטמפרטורה שאנחנו נוכל לסחוב, נותנת לנו אור, אנחנו לא קופים פה, אנחנו קופאים פה. אנחנו בבוקר יש לנו,
אפשר לומר שהאנרגיה כמעט יחידה שיש, שאנחנו משתמשים בה, היא אנרגיה של אור, היא זו שמומרת לצמחים, לאנרגיה שהיא סוכר בצמחים.
סוכר בצמחים, הצמחים מייצרים לנו חמצן, יש לנו צירת לנו אטמוספירה, יש לנו גם חום קצת בתוך הכדור הארץ, כן? אבל אור גורם לנו לראות דברים, אנחנו רואים אחד את השני, אנחנו מתקשרים, חלק גדול מאוד מהמוח שלנו, הוא מאבד את האור הזה, כאילו הוא נועד בשביל לאבד את האור, זה מידע חשוב לנו, מידע שאנחנו יכולים,
הישרדותית ודאי.
גם הישרדותית.
אז אנחנו נמשיך לדבר על אור במובן הפיזיקלי, אבל אנחנו רוצים לדבר על אור כמוטיב בתורות רוח ובדתות רבות. מי שמכם נתקל אולי בתורת הסוד היהודית, הקבלה, היא עוסקת בין היתר באור, ומי שמכם קרא את התורה, הוא ודאי נתקל בצמד המילים יהי אור, ככה התורה שלנו כמעט מתחילה, זו כמעט ההתחלה, אז לאור יש כן משמעות דתית, אבל גם לאיראנים יש אור משלהם, או יש מה להגיד בנושא, או לפחות לנציגת איראן בישראל, דוקטור תמר אילם גיניל בן שליט, וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי. אני קצת מעיץ, כי יש לנו בסופו של דבר 4 דקות, אבל אני רוצה כן להספיק לדבר איתך על האור באיראן. שלום.
בוקר טוב, אז נהיה ממוקדים.
כן.
בדת הזורואסטרית שהיא דת איראן הקדומה, אז כמובן האור הוא הטוב והחושך הוא הרע והאור מזוהה עם כל מה שטוב.
זוהי הדת האיראנית טרום האסלאם, נכון? הזורואסטרית לפני האסלאם.
נכון, אבל אני רוצה לדבר היום דווקא על דת אחרת שהתפתחה באיראן, ובשלב מסוים אפילו אימה על הנצרות.
כן.
שקוראים לה הדת המניחית.
מניחית?
כן, הדת המניחית של הנביא מאני, זו דת שלא שרדה, למרות שעכשיו במאה ה-21 יש כבר, הייתי כנסייה נאו-מניחית, אבל זה
די,
בטח,
מעניין.
כן.
ומה, על מה הם מתבססים? איך בעיניהם נברא העולם, או מה התיאוריה שלהם?
זו תורה גנוסטית, מבחינה, הבחנה מאוד קיצונית בין אור וחושך, טוב ורע, עולם גשמי ועולם חומרי. של ההבחנות שהם קיבלו בירושה מהדת הזורואסטרית דרך היהדות והנצרות, אבל מה שמעניין זה שהם אומרים שהעולם שלנו עשוי משדים, העולם עצמו, אנחנו פגרים של שדים, אנחנו בני
פגרים.
אדם.
אולי גרישה, אני
פגרים,
לא.
אבל, אבל בגלל שהשדים האלה שיצרו אותנו, הוא את האור של חמשת אלי הזיו, אז בעצם חבוי בתוכנו אור, שכדי לגאול את העולם אנחנו צריכים לשחרר אותו. ואיך נשחרר את האור? פשוט בזה שנמות.
המוות שלנו ישחרר אור.
אני מבין למה היא לא שרדה הדת הזאת.
כן, מוות זה אחלה.
העדיפו את המוות, אוקיי. למרות שהאמת שכל סיפור דתי הוא נשמע מעט מופרך אם לא לומדים אותו מספיק מוקדם בחיים. צריך ללמוד דת מוקדם ואז אתה מאמין בזה והכל בסדר. טוב, אבל הדת הזו לא שרדה.
הדת הזאת לא
סודה. אבל היא כן עסקה באור, שזה משהו שהוא באמת מוטיב בהרבה מאוד דתות.
נכון. כל האור שנפלט מאיתנו, גם בפעולות יומיומיות, ובעיקר כשאנחנו מתים, נאסף בעמוד השחר. עמוד השחר מעביר אותו לירח. הירח חצי חודש מתמלא, חצי חודש מתרוקן כשהוא מעביר את האור שנאסף מהעולם שלנו לשמש, ומשם אל מאגר האור האינסופי.
מעניין, אולי באמת האור שם הוא מטאפורה לנשמה, כי נשמע שבאמת הנשמה עוזבת את הגוף וכו', ואז הנשמות מתאחדות, לגבי הירח זה כבר עניין של, יש לזה הסברים אסטרונומיים, אבל מעניין. אבל הדת הזו לא שרדה.
לא, היא לא שרדה.
הדבר הטוב ביותר בעת הזאת זה לא להתרבות, כדי לא...
רגע, אנחנו מפסיקים לשמוע אותך, אבל אנחנו היום בסימן של לא להתרבות, גריש. אתה רואה, גם הדגים לא מתרבים וגם הם שם בדת הזו. אז אנחנו, טוב, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזו. אולי אנחנו נרחיב על זה בהזדמנות אחרת. אגב, איפה את נמצאת? אנחנו שומעים ילדים שוחים מאחורייך. את בבריכה?
האמת היא שהבן שלי אור משחק מאחוריי.
אור, אין המצאנו. במה הוא משחק? בסוניק הקיפוד, מבנה מעגלי למשדר.
בגקו מוביל.
במה?
גקו מוביל.
צעצוע איראני של דת שלא איתנו.
צעצוע אמריקאי כלשהו.
אמריקאי. אנחנו מודים מעומק הלב דוקטור תמר אילם גינדין על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו רוצים כרגע לעבור למחקר ענק בתחום התזונה והבריאות, שקובע, שימו לב, שומן מפחית את הסיכון למוות. קצת מוזר, אבל אפשר להבין שאולי מוטב לאכול שומן על פני פחממות. נסביר על פי המחקר, המחקר אגב פורסם בכתב העת The Lancet, האיזמל. לפי המחקר מה שמעלה את הסיכון או את הסיכוי לתמותה זה דווקא הצריכה גבוהה של פחממות. זאת אומרת, שומן מפחית את הסיכון למחלות, מחלות לבביות, ופחממות מגדילות את הסיכון למות בין היתר מהתקף לב. ובכל מקרה, הפתעה גריש, שים לב, עדיף לאכול פירות וירקות. אכילה של פירות וירקות, לפחות 3 או 4 מנות של פירות וירקות ביום, זה משהו שמפחית את הסיכון למות, אז גם אם המסר הזה עבר, כבר הרווחנו משהו. או, תנסו לאכול פירות וירקות ופחות דברים מעובדים כמובן, ואין חשש מלאכול שומן, אבל דווקא פחממות עדיף לא להגזים בכך. בואו, אנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה עם דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, שהוא מומחה היסטוריה של הרפואה והתזונה. שלום לך.
שלום דודו, בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו, כל הדיבור הזה על הפחתת הסיכון למות, מה המשמעות באמת של אכילת שומן ואכילת פחממות לגוף? האם באמת הפחממות הן אויב רב עוצמה וצריך לצרוך כמה שפחות מהדבר הזה?
תראה דודו, צריך לדעת שאנחנו... בעצם בלפי שנים האחרונות עברנו לצרוך מזון מעובד, וזאת הבעיה העיקרית. זאת אומרת, הפחממות כשלעצמן הן לא הבעיה שלנו, הבעיה שלנו זה כמות הפחממות שאנחנו צורכים, ועובדה שאנחנו צורכים פחממות פשוטות, פחממות מעובדות.
אז זהו, כשאתה אומר אוכל מעובד, רבים מזכירים בתקשורת אוכל מעובד, למה הכוונה? הרי גם כשאני מכין אורז, אני מעבד אותו. אז למה הכוונה?
נכון. הכוונה לאוכל מעובד תעשייתי, כזה שאת לא יכול בעצם להכין בבית. הרי אתה יודע, חיטה, גרעין של חיטה, מורכב מקליפה, מורכב מנבט, מורכב מתוכן, אתה לא תוכל לקחת גרעין של חיטה בבית, לפרק אותו ולאכול רק את התוכן שלו. זה לא משהו שהוא אפשרי לעשות במטבח ביתי.
בגדול, כל מה שאתם קונים ארוז ונעשה בבית חרושת, הוא אוכל מעובד.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אתה יודע שאחד הסיפורים המעניינים מאחורי המחקר שהזכרת, שהוא מחקר באמת ענק, אחד מהגדולים שנעשו, ואחד מהמעניינים, אז אחד הסיפורים המעניינים שהחוקר הראשי, כשהוא גילה את הנושא הזה של השומן, הוא רץ בהתרגשות לספר את זה לאימא שלו.
כן.
שהיא קשישה, והוא אמר לה, אתה יודע, עכשיו אפשר לאכול שומן, אז היא אמרה לו, תשמע, אני כבר ידעתי את זה לפני 50 שנה. זאת אומרת, אתה יודע, אם היית בא לפה לפני 50 ו-100 שנה, אז האנשים אכלו את השומן הזה. האנשים, התזונה שלהם שהייתה תזונה טבעית, הייתה מורכבת משומן איכותי, הייתה מורכבת מירקות ופירות, ממש כמו... תוצאות המחקר.
כשאנחנו מדברים אגב על שומן, למה הכוונה? מה בעולם
בעולם השומן הטבעי, אז יש לנו את השומן מן החי, שזה השומן שאוכלים כשאוכלים בשר עם שומן, או איברים פנימיים, או דג שומני וכולי.
נשמע לי קצת מגעיל, סלח לי.
אבל אני חייב להגיד לך שאם היית מסתכל לאורך ההיסטוריה שלנו בכל המסורות שאנחנו מכירים, גם מסורות של הקטין ציידים וגם מסורות יותר קרובות אלינו, החלקים החשובים החלקים שאותם הדירו ואכלו אותם ראשונים ונחשבו להכי הכי טובים,
כן.
היו האיברים הפנימיים.
אז זהו, זה מדהים. האיברים הפנימיים הם שומניים יותר, ונהגו לאכול אותם. יש, כן, יש עדות רבות שיש להם, עדות רבות עם מאכלים שמבוססים על איברים פנימיים. מוח נשמע לי קצת מוזר.
אבל אני רוצה להגיד לך שדווקא, דווקא בעדות, בהרבה מאוד עדות בישראל, אחד המאכלים הכי 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 נחשבים היה מוח.
הייתי הולך על סלט, אני לא יודע, משהו באינטואיציה עדיף.
אני אגיד אבל גם זה לא רק השומנים מן החי, יש גם שומנים מהצומח.
אז זהו, בוא נדבר על שומנים מהצומח.
אוקיי,
אז זהו, אוקיי, אני משער ש... שוב, אני כמובן לא אומר את זה מתוך ידע, אבל שומן מהצומח הוא בריא יותר? או שלא בהכרח?
זה שאלה מורכבת, לא בהכרח בריא יותר. זה תלוי גם, בהחלט תלוי מאיפה הוא הגיע, ומה הוא עבר בדרך. אז כמובן
ששמן
מזוכח...
כן.
שמן מזוכח או שומן מוקשה כמו מרגרינה וכל מה ששמים במזון המעובד, כמו ששמים בעוגות ובגרידות התעשייתיות וכולי, זה בעיה.
אז הסכנה היא בעיקר תעשייתיות. בוא באמת נוציא פה שורה תחתונה.
אפשר להגדיר את זה חד משמעית.
רגע, אתה דיברת על שינוי בתזונה של כולנו, אז מלבד אוכל מעובד, אנחנו צורכים, אתה אומר, חלק מהאוכל המעובד הוא פחממות שהן ריקות או פשוטות יותר, נכון?
כן. סוכר, מזון תעשייתי, פחממות פשוטות.
וזה מה שהורג אותנו.
כן, ואנחנו אוכלים פחות ירקות ופירות. אני שמכיר, שמעתי על ילדים שאוכלים בכלל ירקות ופירות, זה מאוד מטריד.
נורא.
אנחנו אוכלים פחות דגנים וקטניות מלאים. אנחנו אוכלים פחות מזון איכותי מן החי. וזה בא על, אתה יודע, המזון המעובד שאנחנו אוכלים בא על חשבון הדברים האלו, וזה פוגע חד משמעית, אנחנו יודעים היום, בבריאות שלנו.
זאת אומרת, שני, היום אנחנו חיים הרבה יותר זמן. כאילו, תמיד הולכים בדוגמאות האלה, אומרים, האדם הקדמון חי, אכל אוכל טבעי, אבל הוא מת בגיל 30, הוא היה סבא.
כן, אבל לא הייתה רפואה כמובן, וכולי.
גם, אבל זה לא רק זה, הייתה תמותת תינוקות, יש שם מחקרים מדהימים על תוחלת חיים, אבל תוחלת החיים שלנו היא עלתה בשנים האחרונות, אבל אני צריך להגיד שהיום חוקרים רבים מעריכים ורואים את זה גם כבר בפועל בסטטיסטיקות, שאנחנו הולכים לקראת ירידה בתוחלת החיים.
מעניין.
תראו, הסבים והסבתות שעכשיו מגיעים לגיל 80,
כן, ו-90 וכולי.
נכון, אז הם כשהם היו ילדים, תסלחו לי על המילים הגסות, לא אכלו את הזבל שבו הם מאכילים את הנכדים שלהם. ואנחנו רואים אצל הנכדים שלהם מחלות שלא ראינו אצלם. אנחנו רואים כמות אדירה של מחלות אוטואימיוניות, סוכרת נעורים
ואקרון
וקוליטיס, והמחלות האלו ואסמה וכו', הן מקצרות את החיים.
וזה מדהים שהם עברו חיים לא קלים בדרך כלל, אלה זה דור של פליטים, עברו ממקומות, פרעות.
דווקא זה לטובתם, אני חושב.
לא, זה מדהים הדבר הזה, ובכל זאת הם העריכו ימים, בין היתר אני משער, בעקבות תזונה שהיא לא מעובדת. גרישה, נכון, תפסיק לאכול את הוואפלות פה באולפן, גרישה פה תוקע אוכל מעובד, כולל האריזה.
אפילו ביסלי לא הבאתם, מה זה?
לא, ביסלי, אל תזכיר מותגים, אוכל מעובד.
אפילו אוכל מעובד
לא הבאתם. יופי,
יופי. בעצם השאלה היא לא עד איזה גיל אנחנו נגיע, אלא עד איזה גיל הילדים שלנו יגיעו.
זה באמת אסון, התזונה המודרנית, אני לא מגזים כשאני אומר אסון, אנשים אוכלים באמת...
לא, אתה לא מגזים בכלל.
אני לא מבין מה הנטייה הזו, זה גם אוכל ממכר, זו הבעיה באוכל מעובד, שהוא בדרך כלל גם גורם לנו להתמכר לו.
לרצות עוד ועוד.
טוב, אז הצלחת לדכא אותנו, ובכל מקרה, אתה אומר ש... יש כן לחשוש, שזו נקודה בעיניי מאוד יפה, יש לחשוש מאוכל מעובד. הפסיקו לצרוך אוכל מעובד, התקרבו יותר, יש לאכול יותר פירות וירקות, וזה לא מפתיע.
זה אוכל ביתי מבושל.
כן.
אתה יודע, כמו שאכלנו פעם.
ואין מה לפחד משומן, דווקא הפחממות, הריקות הללו, הסוכר הפשוט.
אין הבעיה.
אין הבעיה, ואגב, גם מזון, כמו למשל דגני בוקר שנתפסים כמשהו בריא, פעמים רבות זה משהו שהוא מלא בסוכר פשוט.
לא רק בסוכר, גם חומרים תעשייתיים וכו'.
כן, אז אל תיפלו במלכודות האלה.
בהחלט.
טוב, זה היה מדכא ומרתק. אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה היסטוריה של הרפואה והתזונה. תודה רבה.
תודה רבה, בוקר טוב.
ואנחנו נמשיך לדבר עם מי שנמצא איתנו כאן, גרגורי גרישה ספקטור מהטכניון. אחרי שהבנו מה לא לאכול, אנחנו אולי בזכותך נבין, תסיים את הסיפור על גלימת ההיעלמות שלנו, אולי אחרי שאכלנו אוכל מעובד ואנחנו מלאים, נרצה להעלים חלקים מגופנו באמצעות גלימת ההיעלמות. בבקשה.
או את השומן.
זה אתה אמרת. ובכל זאת, התחלת לדבר על גלימת ההיעלמות, ואנחנו מדברים על זה, העובדה שאור נשבר. איך גלימת ההיעלמות עובדת? בוא אשלם לנו את הסיפור.
אז אמרנו, לחומרים יש כל מיני תכונות, חומרים רגילים מהטבלה המחזורית. חלק מהתכונות הם משקל, מוליכות, כל מיני דברים שאנחנו מכירים.
נכון.
יש תכונות שהן מתארות איך הם עוברים אינטראקציה עם אור, איך האור נשבר בתוכם.
לכל חומר יש התנהגות אחרת עם אור?
כן.
מעניין.
ויש פרמטר שקוראים לו מקדם השבירה. אז כמו שאמרנו בדוגמה עם הכוס והכפית, למים יש מקדם שבירה.
זאת כפית שנמצאת במים ונראה לנו כאילו היא נשברת.
כן, כי החלק של האוויר לא תואם את החלק שהיה בתוך המים. אז החלק שבאוויר, לצורך העניין, מקדם שבירה אחד.
כן.
והחלק של המים יש לו מקדם שבירה יותר גבוה.
מעניין.
אחד וחצי, נגיד. ואז האור בתוך המים נשבר, ואז אנחנו רואים ש... את הכפית כאילו שנשברה. הכפית בעצם לא נשברה, זה רק איך שאנחנו תופסים את זה, כי האור ממנה עבר דרך המים.
הרגעת את הציבור.
הרגעתי את הציבור. אז עכשיו, אמרנו, יש את המת החומרים, שזה תחום, אם היינו בפטריוטיות עם מי שהתעסק בארכיאולוגיה, אחד החלוצים של התחום הוא מהטכניון, פרופסור ארז חסמן, הוא אחד החלוצים של כל המת המטיריאלס הזה.
מת החומרים, נזכיר את זה, זה אותם חומרים שאנחנו מכירים, החומר הוא אותו חומר אבל מסודר אחרת, בנוי אחרת, מבנה הוא אחר.
אנחנו נותנים לו פונקציונליות על ידי הקניית מבנה.
כן, זה ממש ריבועים קטנים, נקודות עם דוגמאות שונות.
אז על ידי המבנים האלה שאנחנו יוצרים שם, סנדוויצ'ים של חומרים או מבנים, אנחנו יכולים להנדס את מקדם השבירה. כלומר, זה לא איזה רצף כמו המים האלה, כוס של מים יש לה מקדם שבירה אחיד, אלא אנחנו במרחב יכולים לארגן את המקדם שבירה כרצוננו פחות או יותר. אז גלימת ההיעלמות זה בדיוק כזה, תדמיין עצמך איזושהי קופסה שלתוכה אתה שם, לא יודע, למשל טלפון,
כן.
או אוכל מעובד, והקופסה עשויה מחומר כזה, שכשהאור, איך אתה רואה דברים? אתה רואה דברים שהאור...
חוזר אלינו, נכון מהדבר?
חוזר אלינו, או למשל, אם אתה רוצה, אם אור מגיע אליך מאיפשהו, אם תראה מה יש מאחורי עצם, אז אתה לא תראה את העצם, כן? אור שלא נתקע באיזשהו עצם, הוא לא מטיל עליך את הצל שלו, אז אתה לא תראה את העצם, נכון? אם עכשיו אני אהיה שקוף, אז אתה לא תראה אותי. זה אור מאחוריי, יבוא אליך, אתה תראה את המסכים שמאחוריי.
זאת אומרת, אני צריך שהאור יישבר.
אז אתה לוקח את הקופסה הזאת, מארגן את המקדם שבירה של הקופסה, על ידי
המטה-חומר
הזה, על ידי המבנה הזה, שהאור ככה יישבר ברציפות, יעקוף את החפץ בפנים, ויחזור אחרי הקופסה להיות כאילו שהוא עבר...
ואז מה שמשתקף אליי זה בעצם מה שקורה מאחורי אותה קופסה, וזה נדמה לי שהקופסה שקופה.
כן, אז האור שעבר דרכה עבר כאילו שלא היה שם כלום, ואפשר לעשות עוד דרישה שהאור שישתקף גם לא עושה. זה עוד דרישה, שאז האור שישתקף הוא לא ישתקף בעצם.
אז אנחנו קרובים יותר מתמיד... כן, אנחנו קרובים מתמיד ליצירה של שכמיות כאלה.
עכשיו, האם אנחנו קרובים? אז יש את הפיזיקה...
גלימת ההיעלמות.
אז יש את הפיזיקה שלא אוסרת באופן עקרונית. אין שום עיקרון פיזיקלי שאומר אי אפשר לעשות גלימה. באופן טכנולוגי יש מגבלות בדרך. אז היום אנחנו מדברים על עצמים בגדלים, אני חושב, של מילימטרים. שמצליחים להסתיר בצורה כזאת או אחרת,
כן.
והמגבלה היא טכנולוגית בעיקר, כלומר, פוטנציאלית אפשר לעשות את זה, אנשים מתעסקים בזה, וחלק חשוב בנושא הזה שזה דרייבר להרבה מדע, כאילו זה פרויקט דגל כזה, הרבה אנשים מתעסקים בדברים, שהם לא בהכרח קשורים לזה, אבל הם יכולים להגיד, וואלה, זה קשור.
כן.
כי יש לנו איזשהו פרויקט שאנחנו כולנו הולכים לתוך גלימת ההיעלמות.
אז אני בגדול... משך שיהיו לזה הרבה יישומים נוספים, וכפי שאמרת, גם ברפואה יש משמעות לכל העיסוק באור וכו'.
כן, לא... ההנדסה שלך, בגלל שאור, כמו שאמרנו, הוא חלק כזה אינטגרלי מהחיים שלנו, כל דבר קשור מאור, כל מה שאתה משתמש בו, כמו שדיברנו, אז לדעת, להנדסת, איך החומר מגיב עם האור, כרצונך, לא שאתה מוגבל עם הטבע, אלא כרצונך, פחות או יותר כרצונך, זה דרגת חופש אדירה.
אדירה, ואנחנו לא יודעים לצפות את מה שנוכל להפיק מהדבר הזה. רק
יודעים,
את
אנשים
ההתחלה.
מתעסקים בזה, זה כבר כן. כמה שנים טובות מתעסקים בזה. כן, יש כן. הרבה כיוונים.
שווה לקרוא ולהתעמק בנושא הזה. אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו, כי ביום חמישי אנחנו נציין 40 שנה למותה של המשוררת תרצה אתר. תרצה אתר הייתה ביתם של המשורר נתן אלתרמן ושחקנית התיאטרון רחל מרקוס, היא נפטרה לפני 40 שנה, והיא כתבה שלל שירים כמו למשל שירים שאתם גם מכירים, כמו למשל אהבתיה, מכיר את השיר אהבתיה? אני חולם על נעמי ששמענו, שבת בבוקר ששמענו, וגם את השיר מערב המכאן שהלחין מתי כספי. נשמע את השיר כרגע, ואז נדבר על השיר עם דוקטור בועז בן דוד. בואו נשמע את השיר מערב המכאן. מכיר את השיר? שמע, גם לחן מעניין מאוד. והקשב למילים. תרצה אתה, מתי כספי. תקשב.
השמש אשר שוקעת לשבת שם רגע שני בני אדם ולטפס למעלה צעד 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 אחר כך אפשר לכתוב על זה סימפוניה משגעת תפס למעלה צעד 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 אחר כך אפשר לכתוב על זה סימפוניה משגעת
שלום. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים עד השעה 9, אנחנו בתוכנית מרתקת שעוסקת בפוטוניקה, ענף שהוא כבר לא חדש, אבל לא שמענו עליו מעולם, עד שפרץ לאולפן גרגורי גרישה ספקטור מהטכניון וסיפר לנו מה זה אומר, מהו פוטון וכולי. הרגע דיברנו על מה נכון לאכול, לא הופתענו לגלות שאוכל מעובד נחשב לאוכל רע, ועדיף לצרוך אפילו שומנים טובים יותר מפחממות, וודאי טובים יותר מפחממות ריקות. זאת אומרת, עדיף לאכול שומן, כמובן מהצומח או מהחי, אבל לא מעובד. כמה שפחות מעובד יותר טוב. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בשיר ששמענו, כי ביום חמישי אנחנו מציינים 40 שנה למותה של המשוררת שכתבה את השיר תרצה אתר, עם הלחן המאוד מעניין של מתי כספי, שיר יוצא דופן. אנחנו כמובן נדבר על המילים. אנחנו רוצים לדבר על מערב עמיקן עם דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי. הוא מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, וגם מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. שלום.
שלום.
מערב עמיקן, שמע, זה, בוא אני אצטט מישהו קרוב לליבי, השיר הזה הזוי, זו הזיה, זה בהזייתיות.
כן, טוב, אז אני אנסה לפענח את השיר לכולנו. אני מוכרח להגיד לך שמיום ראשון שנפל על האתגר הזה, השיר מלווה אותי בלי הפסקה. אתמול כשהמתנתי לבת שלי בחוג בלט, ישבתי עם האמהות וניהלנו דיון ענף על השיר, ואני חושב שהיום אני מבין לאן, אני חושב שאני מבין לאן תרצה אתר רצית להגיע, ואני אנסה בסוף, אם תיתן לי דקה, לטעון שאולי השיר הזה זה אריה שאהב תות, שזה הספר שכתבה תרצה אתר, הגרסה של הספר הזה למבוגרים.
די, מעניין. אוקיי,
כן,
סקרנת.
אני אנסה. אוקיי, אז בואו נתחיל. קודם כל צריך לזכור, כל פעם שמתעסקים בתרצה אתר, צריך לזכור שאני בכל זאת פסיכולוג. היא הבת של אבא שלה, היא משוררת, והאבא שלה הוא המשורר הגדול באותה תקופה, אלתרמן, בתקופה שבה הייתה הערכה למשוררים, זה היה סלבריטי, אוקיי, כמו נח מקבילה להיום. הוא שכתב על את שיר משמר, תחשוב כן. על עצמך מה זה לגדול, שאבא שלך אומר לך, שמרי נפשך, נפשך שמרי, שמרי נפשך. כן,
כן? אבל הוא ידע מה הוא עושה, לאור ההתנהגות כן. הפסיכולוגית לוחסם פסיכיאטרית כן. שלה, אבל אוקיי, בבקשה.
כן, כן. היא גם ענתה לו דרך אגב בשיר נפלא שמוזמנים לחפש, נקרא שיר הנשמרת, שהיא אומרת לו, אני נשמרת, אני נזהרת, עזוב אותי באמא שלך, אוקיי?
כן.
שהוא שווה לשקור פה, אוקיי, מערב המכאן, מערב המכאן, זה רחוק, מערב, רחוק. עומדים צוקים ומחכים, למי מחכים הצוקים? לך, מחכים לך, שאתה רואה ותכבשי אותם, נכון? מה קורה מערב המכאן? וואי, אל תשאל מה יש שם, מגדלים, ציפורי ענק, שעוני קוקייה מוזרים, דברים מטריפים,
okay.
בהזיה אמרת, מרתקים, הכל יש שם. מערב המכאן, אבל הכל אחר מערב המכאן, אז עונה לה הכל השני שלה, אולי לא כדאי להרחיק מערב המכאן, אולי זה מסוכן. לא צריך ללכת מערב, איפה המערב? המערב נמצא בים, נכון? בטח לתל אביבית כמוה. אז
okay.
עד איפה צריך להגיע? עד קצה החול. לא צריך ללכת רחוק יותר. הולכים לשם.
זאת אומרת, שם, היא סימנה מטרה רחוקה, הלהיבה את עצמה, ואז אמרה כן. בעצם לא.
אולי לא כדאי, אולי
לא.
יש כאן דיכוטומיה בין כן. אני נורא נמשך, שהיא מאוד אנושית, אני נורא נמשך, לבין אולי זה מפחיד וצריך לעצור. שימי לב מה יש במערב. דברים באמת בגרוטסקה. מגדל ענק, ציפורי ענק. מודדים זמן, וכל הזמן יש דיבור על זמן בשיר הזה, מודדים זמן עם שעוני קוקייה מוזרים,
נכון,
משהו ככה
כן.
באמת. כמו שאמרת בהזיה, כל זה קורה מערב, אבל זה אחר, זה לגמרי אחר מה שאני רגילה. אז אולי לא כדאי להרחיק, לא צריך ללכת כבר רחוק. מגיעים עד קצה החול, כאילו כמעט מגיעים לים, אבל לא נכנסים ושוחים עד למערב, לעוצרים. עכשיו תראה מה יש שם. מקום שם המלח מחליד את גדרות הזמן. אני רוצה להתעכב על זה שנייה.
זו באמת שורה יפה, עוד לפני שהבנו מה היא אומרת, אבל אוקיי.
כן, כן, היא שורה נפלאה, ואני המון זמן ככה מתעסק בה. במחקר בפסיכולוגיה קוגניטיבית, בנקודה שבה היא פוגשת פסיכולוגיה חברתית, תחום שנקרא social cognition, שהוא תחום מאוד פופולרי ב-20 שנה האחרונות, שבו לוקחים תהליכים קוגניטיביים ובוחנים כיצד הם משנים את החברה, מתעסקים המון בזמן ובמטאפורות של זמן, מי שמובילה את זה זה לירה בורודיצקי, הרעיון הוא כזה, זמן הוא שם העצם הנפוץ ביותר בשפה, בטח באנגלית ובעברית, הוא מהות בקיום שלנו, אבל אפשר להריח אותו, אפשר לטעום אותו, אפשר לגעת בו, אפשר לראות אותו, אז אנחנו מייצגים אותו דרך ארטיפקטים ודרך מטאפורות.
מעניין.
שעון, לוח שנה, שעון, חול, או כינוי מרחבי, כמו קדימה ואחורה, נכון?
כן, טוב, זו נקודה מאוד מעניינת, שבאמת הדבר המשמעותי בחיינו שהוא זמן, שאנחנו חשים שהוא זורם, והזרימה שלו משתנה בנקודות מסוימות בחיים וכו', באמת הוא לא קיים פיזית, ולכן אנחנו חייבים לייצג אותו, באמצעות מחוגים ודקות ודקים, שדיברנו על זה בהזדמנות אחרת וכו', אוקיי.
עכשיו, שים לב שהאופן שבו אנחנו מתארים אותו, לטענת בורודיצקי ואותה השערה הישנה שנקראת ספיר וולף, משפיעה על איך שאנחנו תופסים את העולם.
מעניין. זאת אומרת,
הם המשקפיים שאנחנו מרכיבים, ודרכם בתרבויות שרואים זמן כך או אחרת, זה משפיע גם על איך אנחנו בכלל חשים דברים. עכשיו בוא נראה איך היא מתייחסת לזמן. במערב, זמן זה שעוני קוקייה מוזרים. מה זה בשבילה הזמן? מקום שהמלח מחליד את גדרות הזמן. הזמן לא זורם,
כן.
הזמן הוא לא ים, הזמן הוא לא מעגל החיים, נולדים מתים, הזמן הוא גדר, גדר שמחלידה. תקח את התמונה הזאת, אתה חול, ליד זה ים, יש שם גדר, הגדר מחלידה, הזמן...
זה באמת כמו השעונים של סלבדור דלי, משהו קצת מעוך בזמן הזה ולא זורם.
אני חושב שברשותך, אולי זה אצל דלי, הזמן ככה נמרח, אצלה הזמן הוא... הוא עומד, והוא גדר,
מעניין.
והוא חוסם אותך. זה מה שחוסם אותה. ואז היא כאן נוצרת ומנחמת את עצמה. נגמר בית ראשון, עוברים לבית שני. מה הפתרון? קצת כמו את השתחררתי,
הזמן... אורחים ליטולי. רגע, אני רק מנסה להביא, גדרות הזמן, כן. הזמן בעצמו הוא גדר.
כן, אצלה אומר. הוא גדר.
וואו, אוקיי.
היא לא מתקדם אצלה, הוא לא מוביל לא, אותה לשום מקום.
הוא ההפך, הוא חוסם אותה.
כן, כן,
וואו.
כן, זה נורא. עכשיו יש... היא אומרת, היא עוברת רגע לפתרון. מה עושים? מה הפתרון? כשערב יורד, יש לצאת, כן? זה הוראה, זה הוראת הרופא. זה ההוראות שצריך לעשות, סליחה. יש לצאת ולטייל, אימה, תראה מה צריך לקחת, ארנק מטריה כפפה מקל, תראה את התמונה, כמו שאותה ילדה חמודה בשבוע שעבר אמרה, להסתכל על איזה תמונה זה יוצר.
כן.
היא הולכת עם ארנק מטריה כפפה מקל, כל הדברים האלה שהופכים אותה לדמות ציורית, לילדה מוגנת קטנה, אבל גם זה דברים שמגינים אליך, ארנק נותן לך כסף, אם תתקע, מטריה מירד גשם, כפה שומרת על יד, מקל התכופף, אוקיי?
מעניין.
כל הדברים האלה, עוקפת אותיות ואותות בלבן, חוצה שבילי חצץ, היא לא הולכת בשביל, היא חוצה את השביל, היא עוקפת האותיות, היא מנסה להתחמק אולי מהאותיות של אבא והאותות.
זהו, אני מדברת על תהליך היצירה פה, וואו, וואו, לא שמתי לב לזה.
או תהליך היצירה, או לברוח ככה ממה שאבא מכתיב לה, מסלסלת עם רת השן זהירה הזה, או ככה הזוי שאמרת, השן שעולה מהמטריה, או אות של השן לאנשים שימצאים במערב, אני פה. ואז איך זה נגמר הטיול הזה? איך הוא נגמר? באיזה מקום גדול מדהים? באיזה טיסה מסביב לעולם וכדור פרח, משהו, לא, 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 לא. לשוב למפתן המוכר והחם. בסוף ילדה חמודה שלי, את לא הולכת מערבה. ששלוש פעמים אומרים מערבה, מערבה, אומרת לשלוש פעמים, את חוזרת לבית, לכניסה, לבית המוכר והחם.
כן, ולפחות הבית חם שם, זה בסדר, אוקיי.
כן, 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 לא, הבית חם. חוזרים אליו מה שמוכר, מה שיודעים, לא לה... תראה, למה לי אומרת מערבה הכל אחר? הבית הזה, היא אומרת בית מופתן, מופתן, כניסה לבית מוכר וחם, השמש שוקעת, לשבת רגע, לעצור שנייה את החיים, שוב רגע, אנחנו עוד פעם בזמן, לעצור רגע את הזמן, אולי פרצה בגדר, שני בני אדם, לא זוג אוהבים, לא שניים מזדקנים, לא בת ואבא, לא חבר וחברה, שני בני אדם, כמו שניים, כמו שעולים לתיבת נוח, שניים, נכון? מכל מי?
כן.
שני בני אדם, ולטפס למעלה, צעד, צעד, לאט, לאט, הצוקים מחכים, מחכים למעלה, והיא מטפסת למעלה, צעד צעד, לא יודע לאן היא הולכת. לא ברור האם זה מטפסת לתיבת נוח אולי, האם זה מטפסת במדרגות למפתן הבית, כי פעם יהיו מדרגות למפתן הבית, לאט לאט. ואז מה אפשר לעשות עם זה אחר כך? לא דיכאון, סימפוניה משגעת.
כן.
והסימפוניה משגעת היא לא לטיול הגדול. היא לא, על מה אתה כותב סימפוניה? על הטיול הגדול, על החוויה המדהימה, לא. על הטיול הקטן שבו היא ניסתה לחמוק מאותיות, בסוף חזרה הביתה. יש כאן נחמה ויכולת לעשות יצירה גם מזה, אם תראה אותה.
טוב, זה באמת מאוד מעניין, וזה מעלה הרבה מאוד תחושות של כולנו, שיש מקומות רחוקים, שאולי שווה לנו להיות שם וכו', אבל בסופו של דבר אנחנו כן חוזרים הביתה, למרות שבאמת שורות כמו גדרות הזמן וכו', זה משהו שהוא, זה נשמע שהיא קצת מדוכדכת בביתה החם, המוכר והחם. זאת אומרת, היא מרגישה קצת קצוצת כנפיים, הזמן מגביל אותה.
לגמרי.
מעניין מאוד.
לגמרי. עכשיו אנחנו נחבר את זה, כן, סליחה.
לא, לא, בבקשה.
עכשיו אני אנסה לעשות כאן באמת מהלך, אני חושש שזה פרופסורית לספרות תשמע ותהרוג אותי, אבל אני אנסה לחבר את זה אל אריה שאהב תות. אז בואו נראה. פעם אריה שאהב רק תות, לא בשר, לא גבינה, רק תות פשוט. אבל ביער שבו הוא גר לא היה תות. התות נמצא מערבה מכאן עם השעוני קוקי המוזרים. לא, אין תות.
אוקיי.
אין שום דבר. יש רק את השבילים המוכרים, אין תות. והוא קמה על התות. אבל הוא לא מזבין את שפת הילדים שבאים, מי שזוכר עם כופסאות מלאים תות. ואיך לילדים האלה יש תות? אמא הטובה שמה לכולם תות בתיק, והיא דואגת להם, והיא מביאה להם תות. אבל אני גם רוצה תות כמו במערב. ואין לי תות, כי אין פה שום תות באזור הזה. אין פה צוקים שמחכים לי, או תותים שמחכים לי. אין פה כלום, נכון?
כן.
והוא מנסה, ואז הוא חווה את הרגע הזה של הלחמוד, ולהריח ולטעום את התות הזה שהוא רצה כל כך, ומה הוא אומר? אתה זוכר מה הוא אומר שהוא מוצא את התות?
לא.
פויה, לא רוצה תות, אני שונא תות, תות זה לא טעים לי בכלל. אני בכלל, זה הייתה פשוט טעות כל העניין הזה עם התות, הוא אומר, אוקיי? Okay? אז מה הוא עושה? הוא אוכל רק מה שאימא שלו מכינה לו, ולא רוצה דברים שאין ושרק לילדים אחרים יש. הוא אוכל ביצה ולחם וגבינה לבנה, והוא כבר לא בוכה ולא מתנהג כמו טיפש. הוא קיבל שתפקידו להיות במפתן המוכר והחם, ולאכול את כל מה שצריך, ולא לרצות את מה שאין ואת מה שאי אפשר.
קצת מדכא, לא?
אז אני חושב שגם בסיפור ילדים הזה, וגם בשיר, אני חושב שהיא לוקחת את המסר, אולי את המסקנה שלה מהחיים, ויוצאת להם למשהו חיובי. קודם כל, אחר כך אפשר לכתוב על זה סיפור משגע, שהוא סיפור ילדים שעד היום מצליח, והילדים צריכים להתמודד עם זה, עם התסכול הזה שאי אפשר לקבל את כל מה שאתה רוצה. וזה לא שאתה הולך לחנות ומושך לאבא מכנסיים, כמו שביתי תעשה היום כשאספת מהגן, ותבקש את הכל, כי לא תקבל את הכל.
מעניין, אוקיי? אוקיי, לא, אני מרגיש פה שהיא באמת הרגישה מוגבלת מאוד, כן, ושהמציאות, כן. מרחב הזמן, אם כן. ננסה להדליק פה את גרישה באולפן, זה כן. משהו שהגביל אותה, גם הזמן וגם המרחב, הייתה רוצה להיות במרחב אחר, במקום אחר, הוא ללא מגבלות זמן.
לקפוץ על הפוטון ולהקים את המרחב תפיסת זמן.
לקחה את זה אבל רחוק מדי בסוף, עם הערה שיפוטית משהו. טוב, אני רוצה להודות מעמק הלב לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, ומנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח. הבוגר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו מדברים על אור בשלל תצורות ועל הדרך ללכוד אור ועל מתח חומרים. ושלל עניינים, אנחנו אבל רוצים לדבר על היום. גרישה, האם אתה דייקן, אתה מדייק לפגישות או שאתה מאחר? איזה מין טיפוס אתה?
תלוי בפגישה. הפגישות חשובות, אני משתדל לדייק, אבל בדרך כלל אני מפוזר. אני באקדמיה, אז אני מפוזר.
כן, אתה מדען מטורף.
אני מעופף כזה קצת, אז אני מדי פעם מאחר.
אז שים לב, אז לא משנה איזה אדם אתה בתחום הדיוק, היום הוא יום החייבים לאחר למשהו. זאת אומרת, היום מציינים ברחבי העולם יום שבו אתם לא רק חייבים לאחר לאנשהו, למישהו, למשהו, אלא באופן כללי צריך לזכור שעדיף לקחת את החיים בקלות, באיזי, בסוג של אין הקפדן מלמד. אז אנחנו רוצים לשמוע על היום הזה מפיו של רן מנהר, מגיש הפודקאסט מנהר הזמן בכאן תרבות. שלום לך.
מה העניינים?
בסדר גמור, אז מה מהות היום הזה?
תראה, היום הלאומי של לאחר לאנשהו, שזה ביום האמריקאי בכלל, זה הגיע ממועדון מיוחד, שבשנת 56 בערך, הקימו בארצות הברית את מועדון הדחיינים.
אוקיי.
זה אנשים שדוחים דברים ולוקחים את הזמן, זאת אומרת, לוקחים את זה לאט, יש שם משהו קצת יותר מ-6,000 איש, חברים במועדון הזה, זה לא הרבה ביחס לארצות הברית, אבל ביחס לאנשים שתוכחים דברים, זה נשמע הרבה, והוא נוצד על ידי בחור בשם מורטון וואס, כולם קראו לו לס וואס, הוא היה פרסומאי, נגיע אליו אולי, והאנשים האלה מפנסילבניה, מפילדלפיה, הם מאמינים בביטוי בחל למחר את מה שאפשר לעשות היום. יש להם גם עיתון שהם רוצים, שנקרא חדשות החודש שעבר, דברים כאלה.
כן.
לא הרבה שחרם הקים, לא עבר הרבה זמן מאז שהם הקימו את המועדון, והם החליטו, הוועדה של המועדון החליטה, שחמישה בספטמבר יהיה יום שבו צריך לאחר לאנשהו, או כן. למשהו, או לאיזושהי...
זה קצת מוזר, אבל מה באמת עומד בבסיס היום הזה?
אז כולנו מתחנכים תמיד שצריך להגיע בזמן לפגישות או למקומות, לעמוד בכללים ולציית לחוקים, ומופעלים עלינו כל מיני לחצים ומחויבויות, ואין באמת בעולם הטבע את המחויבויות האלה. זאת אומרת, בטבע צריך בדרך כלל או להשיג משהו או לברוח ממשהו, אבל בשאר הזמן לא עושים כלום. אז יום אחד בשנה הם החליטו במועדון הזה להמליץ לאנשים לנסות לא לשים לב לשעון, ולקחת את הדברים.
האמת שמעניין להיות יום ללא שעון, הכוונה היא גם בשעון סלולרי כמובן, שהוא מהמדויקים יותר.
יש שעונים בכל מקום, אנחנו מתקדקים all over, למרות שכשאתה משתדל לאחר, זה אומר שאתה כן מחויב לאיזשהו שעון.
זה גם נכון.
אז בגדול הם ממליצים להעט קצת, לעצור, להסתכל רגע לסביבה, לקחת את הזמן, אולי לאכול ארוחת צהריים היום טיפה יותר ארוך מהרגיל. ללכת לבקר חבר, לא יקרה כלום אם יאחרו או אם תאחרו למשהו.
יאללה.
אגב, הם חוגגים גם את שבוע הדחיינות הלאומי, וזה חג או חופשה או יום מיוחד, שבוע מיוחד שמוקדש רק לדחיינות.
האמת שאולי באמת תרבות המערב הגזימה בדיוק שלה. אנחנו קצת כולנו עבדים של הזמן ושל הכסף ושל ה... יאוש.
בדיוק, אז בגלל זה בשבוע הזה, לא, פחות יאוש, אבל הם, בשבוע הזה הם, 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 הם דוחים משימות חשובות. והאירוע, מה שיפה הוא שזה קורה כל שנה, בשבועיים הראשונים של חודש מרץ, ובהתאם לאירוח החג, התאריכים משתנים כל שנה.
כן, ושבוע אורך שבועיים.
מעניין.
בדיוק, כן, אז כל פעם הם זה, והם דוחים שם משימות וכאלה. אגב, גם השיחה שלנו הבוקר הייתה אמורה להתקיים לפני שעה, ובסוף היא התחתה בשעה.
כן, הכל פה לייד בק היום.
עכשיו, יש כאלה שאומרים שזה בכלל הגישה הזאת מקדמת הרס עצמי, אתה יודע, נגטיביות, שליליות כזאת, והם טוענים שגם בשבוע, שבוע של דחיית משימות יכול לייצר איזה של אנשים מסוימים, הרגלי דחיינות שקשה להיפטר מהם אחר כך. אני לא יודע כמה זה עובד, כי...
השאלה אם זה באמת ממכר כל נושא הדחיינות.
בדיוק, בדיוק. יכול להיות שזה עובד להם, כי סך הכל המייסס למועדון מת רק לפני שנה, הוא היה בן 94, אז אני חושב שזה עשה לו די טוב.
החל למותו, בדיוק.
כן, כן, נכון. בואו נדחה את הרגע.
אז אנחנו ממליצים לאנשים היום, יום הדחיינות הבינלאומי, אנחנו ממליצים לכם לאחר. לדחות, לאחר, לא לעמוד
שוואי, ב... שוואי, שוואי, מה שנקרא.
כן, יש בזה משהו.
כן,
אווירת
שום,
סיני.
כן, בדיוק, בדיוק. לקחת אוויר, להסתכל רגע. יש עוד הרבה דברים, אנחנו כל הזמן ממהרים בלחץ, ולהגיע ולהספיק מפה לפה, ולוחות זמנים, ומתי זה... לקחת את הזמן, לא יקרה כלום, קחו רבע שעה יותר, לא יקרה טוב. שום דבר.
אז אולי ננהל את התוכנית מעטה ועד תום התוכנית, שזה אומר עוד 4 דקות, בדיוק בווייב הזה. תודה רבה לאירן מנהר, מגיש הפודקאסט בוקר. מנהר הזמן, וכאן תרבות. תודה לך.
ביי.
טוב, אנחנו בעצם סיימנו את התוכנית שלנו, אנחנו רוצים לספר לכם מי עמל על המשדר הזה. תודה רבה לעורכת המשדר ענת רחל אורי, תודה רבה למפיקה ענת רחל אורי, תודה רבה לטכנאי יאיר ניומן, תודה רבה ליגאל שפירה. היום לא הזכרנו את המאפרת דניאלה בן יאיר כי היא פשוט לא הגיעה. אז אוקיי, אז אנחנו לא מאופרים, וכך נראינו בשעה הראשונה. נודה לכם שהזנתם לנו, ואנחנו נהיה פה גם מחר עם תוכנית מרתקת במיוחד בנושא עצים. עצים? מכיר עצים?
כן, הם עושים אור כששורפים אותו. זה גם באור.
אז למה אתה שורף אותם? הם עושים גם צל כשלא שורפים אותם.
אני עדיין היום, אני עוד היום, דיברנו על אור.
נכון.
סתם, לא, זה היה בצחוק.
אוקיי, בוא תבחר את הצבע האהוב עליך מבין כל הצבעים, אורכי הגל השונים.
אדום או שחור, שחור.
שחור?
כן.
אבל זה לא, זה לא צבע אור.
זה משהו שבולע את כל
יפה,
צבע האור.
יפה, כן, יצא מרצע מן השק, ניסית לעקוץ ויצאת נעקץ. תודה רבה לגרגורי גרישה ספקטור מהטכניון ובהצלחה כמובן, שדיבר איתנו על פוטוניקה. תודה, זה היה מרתק. תודה על הדברים ולהתראות מחר.